שלושת הילדים שלי יושבים במרפסת של הבית. אחד בתיכון, אחד ביסודי, אחד קטנצ'יק, ונקראים מצחוק. ובאיזשהו שלב הם קוראים לי ואומרים לי, את יודעת למה אנחנו כל כך צוחקים? את יכולה לנחש מה הנושא? וכמובן שאני אומרת, אוקיי, הנושא הוא אמא.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ועיקר לחדרי הלב. סיגל, שם בדוי, מנהלת קמפוס במוסד אקדמי ועוסקת בתחום הטיפול זה 30 שנה. לפני 3 שנים היא נכנסה למלכוד מהסוג שעד אז לא חוותה על בשרה. מה שהחל כפרידה מזוגתה הפך לניכור הורי שטלטל את חייה, הפגיש אותה עם עולם הרווחה מן העבר השני, ושינה את תפיסת עולמה כמטופלת וכמטפלת כאחד. היי סיגל.
היי.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
אז אני עובדת בתחום של נוער בסיכון, כולל כמובן פתולוגיות שונות, מעל 30 שנה. עכשיו בתחום האקדמי, לפני כן בשטח. לפני מספר שנים בעצם הכנסתי את זה אליי הביתה. ובשנים האחרונות יש לזה ביטוי מאוד מאוד חזק, דרך הבן הצעיר שלי, שסובל מניכור הורי, וכל המשפחה, אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה.
בתוך הסערה הזאת. זה מין מעבר כזה מאוד חד מהתמונה המתוקה, מהזיכרון שאפשר היה לשמוע את הצחוק וגם באמת לצחוק, שכמובן זה על אימא. ממה? מה הילדים יכולים כל כך להתענג? אין מושא טוב יותר מזה לבדיחות מאשר לצחוק על אימא. עד כמעט אנטיתזה של הבן הצעיר שלי סובל מניכור הורי. אז תני לנו קצת רקע, עלילתי אפילו. איך? מה קרה שם?
אוקיי. אז אני אגיד בשני משפטים תקופה מאוד ארוכה, כמובן, של חיים ביחד, בזוגיות עם אישה, שאיתה, יש לי את הילד השלישי שלי. והיו שם דברים, עלו דברים שהביאו באיזשהו שלב לאירוע דרמטי, שבעקבותיו עברנו לגור בשני בתים, ואני שימרתי את הזוגיות הזו בשני בתים, מחשש שלא התפרץ משהו שהסימנים שלו כבר היו.
זאת אומרת, כשאתן, הקשר התחיל בטוב, וכשהוא התחיל להתערער, את אומרת, הייתה לי איזו ידיעה פנימית, שאם לגמרי נפרק את החבילה, זה יהיה הרסני.
נכון, אני אפילו יכולה להגיד שאני לא אתן לעצמי הנחה, ואני אגיד שהייתה לי איזו ידיעה פנימית מהיום הראשון. היה משהו אחר שם. היו סימנים, אפילו היו אנשים שעברו לי דברים, גם על העבר.
מה למשל?
ולא רציתי לשמוע אותם.
מה למשל, סיגל?
של לוחמנות, של האישה שבחרתי, עזיבות והאשמות, אני גם ראיתי את זה, שאנשים שהיא מאוד אהבה ברגע יכלו להפוך להיות האויב שלה, שהיא שונאת והיא צריכה לגייס את כל כוחותיה כדי לברוח או ללחום. וזה היה אמירות מבחינתה של נכון, עכשיו מצאתי את המקום, אני רוצה שתעזרי לי, אני רוצה לגדל ילד אחרת מאשר מגדלים אצלי במשפחה, אני רוצה את היציבות שאת מציעה. ובאופן כל כך קלאסי, לא יכולתי לגייס נראה באותה תקופה את היכולות התבוננות שלי כאשת טיפול, והלכתי על זה.
אני עולים בדעתי שני דברים. אחד שציינת, ציינו בפתח הדברים, שיש לך קליניקה טיפולית, ואני תוהה אם היה פה גם מקום טיפולי, שאת קצת, אפילו מה שאת מצטטת מפיה, היא באה קצת להירפא ממערכות קודמות, או מדינמיקה שהיא הכירה קודם. הדבר שני שעלה בדעתי זה שהרבה פעמים אני שומעת מרופאים שהם מאבחנים מצוין את כל האנשים שמגיעים עליהם לטיפול, אבל אצל הילד שלהם הם פספסו תוספתן מודלק, כן?
נכון, זה שני הדברים האלה, ממש. קודם כל אני רואה, אני יכולה לראות באיחור רב את הפספוס שלי, את זה שהכל היה שם ולא לקחתי אפילו. ואת החלק הראשון זה משוב שאני מקבלת הרבה פעמים. לי קשה לראות אותו אז, כי באמת הייתי בפנים, גם הייתי בסחרור מאוד גדול, יצאתי מהארון, נפרדתי מהאבא של הילדים הגדולים שלי. הייתי מאוהבת, באמת. והיה בה גם משהו שהוא מאוד מסעיר ומשנה חיים, ומאוד רציתי לעשות גם את הילד ולעשות עם משפחה. באמת הייתי שם.
את היית בתוך טלטלה גדולה בחייך, וזה קסם לך. היא הציעה מפתח לחיים החדשים.
מאוד, נכון. נכון. נכון, ובאמת בשנים הראשונות זה היה מין משהו מעורב של אנחנו מקימים משפחה וקורים הרבה דברים מאוד יפים, ואיכשהו הצלחתי, כמעט אפשר להגיד, להתעלם מהרעשים שהיו שם כל הזמן, של משהו מאוד שונה, אפילו אחר ממריבות בין בני זוג או בין אישיות שאני מכירה.
וגם אני חושבת על זה שבעצם זו לא הייתה רק בניית זוגיות, אלא כל המערך המשפחתי, אולי אפילו החברתי, צריך היה... זה נשמע שהיית צריכה הרבה אנרגיה להרבה מאוד היבטים בחיים שלך, לאיך לסנחרן את ההורות החדשה לילדים הגדולים, ואת השינוי בזהות המגדרית, ואת המערכת יחסים עם בן הזוג הראשון. כלומר, יש פה, אפשר להבין שאת היית נתונה בתוך איזו מפה שהיית צריכה רגע להתמצא בתוכה, לנווט מחדש.
זה מדויק מאוד, נכון. זה היה מאוד עמוס, אבל גם מאוד מסעיר ומרגש, וכלל גם הרבה דברים חיוביים שנכנסו אל תוך החיים של כולנו.
למשל, דברים חיוביים.
אהבה, זוגיות חדשה וטריה, שיש בה כל מיני דברים, אפילו היציאה מהארון וההתקבלות שלה, היה בה משהו מרגש, שהסביבה הגיבה מאוד מקבל, ומתעניין.
רענון.
רענון, זו מילה מצוינת.
מתי הרגשת שהרמזים האלה, שגם את בעצם ידעת אותם, וגם הסביבה מאוד שיקפה לך אותם, מתי הרגשת שהם כבר יותר מרמזים, שזה הטון הבולט?
היה משנה מאוד דרמטי. באיזשהו שלב, הדפוס שחששתי ממנו ודובר, שהיא קמה והולכת, קרה. הילד המשותף שלנו היה בן 3, וזה היה באמת בדרמה מאוד גדולה, תוך כדי שהיא מגיעה עם האחים שלה, והם מרוקנים את כל הבית ולא משאירים שם כלום, מהרגע להרגע, והילד חזר מגמגם. ושם הייתי צריכה איזשהו זמן רגע לחפש ולבנות מחדש. התחלתי ללכת אז לטיפול, והמחשבה הייתה באמת שאני חייבת להישאר בקשר הזה, כדי לגדל ילד נורמלי, כי זה יהיה בלתי אפשרי. אני יכולה או להתנתק ממנו, או להפקיר אותו, או לנהל איזשהו סוג של משפחתיות שתאפשר לי לחיות וגם לתת לו את מה שהוא צריך. ולתסריט הזה הלכתי, וכך עברנו בעצם לחיות בזוגיות בשני בתים.
בעצם הנאמנות האימהית תפסה את המקום על פני הזוגיות. זה מה שהנחה אותך.
כן, אני חושבת שאפילו האימהות לשלושת הילדים, כי זה גם היה משבר מאוד גדול לשני הילדים הגדולים, שזה אח שלהם פתאום נעלם מהתמונה.
בעזיבה, הניתוק הזה אפילו הייתי אומרת, כשבני חצייר היה בן 3, כמה זמן בעצם היית מנותקת ממנו?
זה היה תהליך של בערך חצי שנה, שמתוכו כמעט 3 חודשים לא ראיתי אותו.
תתארי לי אותך בתקופה הזאת, של חצי השנה הזו.
מתה. ותפקדת לחלוטין. רוב האנשים לא ידעו, לא ראו כלום. החברים, הסביבה, הקרובה, באה לשמור עליי בלילות, כשנותרתי לבד ויכלתי להתפרק. הרגשתי והתנהלתי כאילו איבדתי בן. וניצלתי באמת את הטיפול כדי לאסוף את עצמי ולומר, הוא לא מת, ואני יכולה אולי להציל אותו מאורח החיים שנגזר עליו כרגע, לפחות ברמה מסוימת.
כלומר, יש כאן, נדמה לי, שני דברים. אחד, נלקח ממך ילד שלך, נלקח מבנייך הגדולים, אח שלהם, אבל אני חושבת יש כאן עוד משהו, את גם חרדה ממה קורה לו בזמן הזה, מהאופן שבו הוא גדל.
נכון. אנחנו גם ראינו, החודשיים האלה שהוא היה מגיע אלינו, ראינו את הסימפטומים. זה לא היה אותו ילד, הוא היה מאוד פגוע, והיכולת שלנו לעזור הייתה מינימלית.
כשאת משנסת כוחות, מה הפעולות שאת עושה? לאיזה מצב את רוצה להגיע?
אני מגיעה להחלטה באמת ליצור חזרה קשר, לבנות חזרה את הזוגיות, כי אחרת זה לא יעבוד ותהיה מלחמה בי. ואני מציעה את הזוגיות בשני בתים, מתוך הנחה באמת שאני אצליח ליצור זוגיות, לקחת את הדברים הטובים, לקחת גם איזשהו מקום לרווחה מזה שזה לא בתוך הבית, ולחזור להיות אמא מלאה כמו הורים גרושים. זו הייתה הפנטזיה, באמת שהיא גם די התממשה במשך מספר שנים. אנחנו חיות ככה.
כשהגעתן להסכם הזה, מה קלטת מזוגתך לשעבר?
היא מאוד שמחה. זה היה משם גם השנים של פריחה שלה, מאוד ניצלה, אני אומרת, במובן טוב, את התשתית כדי להתקדם. לפני כן לא היה לה בגרויות, השלימה בגרויות, ועשתה תואר בסמינר, ונכנסה לעבודה, כי גם לפני כן אף פעם לא הייתה לעבודה קבועה. ורוב הזמן, בעצם רוב הלילות, הקטן, הילד ישן אצלי, וברוב הלילות האלה היא גם הגיעה בלילה אחרי שהוא ישן, כשהיא סיימה את לימודיה, ו... הגיע, עוד היה לנו ככה סיגריה במרפסת שלנו. זהו, בסך הכל תחושה של שנים של בנייה, למרות שכל הזמן גם ידעתי מה המחיר, אני האישית משלמת עליו.
מה המחיר?
זו לא הזוגיות שבחרתי כבר מזמן. את ה... לא יודעת אם לקרוא לזה פתולוגיות, למרות שברור לי שזה פתולוגיות, כבר ראינו מאוד, מאוד מאוד ברור. והיה צריך ללמוד, גם אני וגם הבנים הגדולים שלי בעצמם, זה לא היה שיח שיכולתי לפתוח איתם גם. היינו צריכים ללמוד, ליהנות מה שאפשר ליהנות, ולהתמודד נכון עם שקרים שהיא מאמינה בהם, ומתווכחת עליהם. באמת סוגיות אחרות מאשר התמודדויות רגילות של משפחה.
בין בני זוג שמדי פעם מתווכחים או רבים, או... נכון. זה משהו אחר. זה משהו מסדר דינמי אחר.
נכון.
אז יש את ההסכם הזה. שלום לא קר אפילו, הייתי אומרת. זאת אומרת, היו גם רגעים אינטימיים ואיזה הוואי משותף.
נכון.
ובעצם גם אפשור הדדי. ביניכן, אבל הנה אנחנו יושבות כאן לדבר על ניכור הורי, אז זה לא שרד.
במהלך הסגר הראשון של הקורונה עברנו לגור ביחד, זאת אומרת היא עברה דירה שלי. אני חושבת שהתמונה של איך אנחנו חיים, החלק הקשה, גם הקצינה וגם ראיתי אותה יותר חזק, וחשבתי שאנחנו כבר במצב שאפשר להיפרד. ויזמתי שיח כזה על פרידה עם הצעה ללכת למגשרת שהייתה מקובלת על שתינו, וכאן נפתח התהליך.
זה הגיע בהפתעה מבחינת זוגתך, או גם היא ידעה בעצם שזה הולך לקראת המקום הזה?
אני לא חושבת שזה הייתה הפתעה, זה איכשהו היה באוויר, זה היה די ברור כבר שאנחנו פחות ופחות בזוגיות ויותר בשותפות לגדל את הילד, אבל זה לא דובר לפני כן. ואני חושבת שאולי התגובה של עכשיו כשאת שואלת את זה, היא כן הייתה של הפתעה, למרות שהיא לא הביעה הפתעה, אבל המהפך היה באמת, היא קמה למחרת בבוקר והיא הייתה אדם אחר. אפילו עם זיכרונות אחרים, עם אמירות אחרות, ומיד נשלפו הסכינים. נסענו אל המגשרת ובדרך, לא בדרך חזור, אפילו שם, היא כבר התפוצצה ברמה כזו שהמגשרת צלצלה אליי ואמרה לי, אני לא חושבת שאני אוכל לעזור שם.
בעצם ככה את הכרת אותה. זה מה שסיפרת, שכשפגשת אותה, זה מה ששמעת על קשרים קודמים, לאו דווקא רומנטיים.
בסיפורים שלה על העבר, זה באמת מקומות שגרתי בהם, זוגיות, קשרים שהייתי בהם, מקומות שעבדתי בהם, וכמה פתאום הם נהפכו נוראים, והייתי חייבת להפוך את העולם ולברוח.
והנה בדיוק אותו דפוס, הפעם מולך.
נכון.
את חוזרת למציאות אחרת מהמגשרת הזו?
כן, מכאן בעצם מתחיל, אני יכולה להגיד איזשהו כדור שלג שממשיך להתגלגל עד היום.
כמה שנים מאז אותה שיחה?
כשלוש שנים. מה שקורה זה שמיד היא חוברת אל האחים שלה. ראשית אולי אני צריכה לומר את הדברים שאני יודעת להגיד עכשיו אני כל פעם מבינה בדיעבד. רק קוראים כל מיני דברים. אני די מתערערת מהם, המומה מהם, ולוקח זמן עד שאני מבינה מה קורה.
כי את תחת התקפה, בעצם היית תחת התקפה.
כן, ובסחרור מאוד גדול. ואז מתחילים באמת המון 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 אירועים, כשהבסיס שאני שוב היום מבינה, היא שהיא מיד חברה אל האחים שלה. הם ארבעה אחים, וגם שם הקשר הוא כזה של מריבות וחזרות, והמון אמירות שלה של כמה היא כועסת עליהם, ועל הנשים שלהם ולאורך השנים, אבל גם חיבור באמת כל פעם מחזק, אני חושבת שחלק מהתהליך הוא איזשהו בונדינג היסטרי שנהיה שם, של התלכדות סביב הללחום לקחת ממני את הילד. כשאני כאן אולי אעצור רגע ואני אגיד שאחד מהדברים שאני לא מנסה, אפילו כבר די מההתחלה, לא מנסה להפריד, שאני אומרת יש פה שני תהליכים. יש תהליך אחד של אני מכירה בה, של דברים, אני אקרא לזה אולי ממקום שהיא מאמינה לעצמה, של היא מספרת איזושהי מציאות, והיא מתחילה לחיות
היא בטוחה,
אותה.
היא בטוחה, היא משוכנעת שזאת כן, המציאות עצמה.
כן, כן. פעם כן. מישהו אמר לי, היא אומרת שעבר פיל במטבח, תגידי כן.
כן.
היא יודעת שעכשיו עבר פיל במטבח, ועוד חצי שנה היא תגיד גם שהיא לא אמרה את זה, לא יכול להיות שיש פיל במטבח, אבל זה לא יקרה לבד. אז חלק ממה שקורה, אני באמת מאמינה לה שהיא מאמינה. היא חוזרת עד היום, בכל רגע שהיא יכולה להגיד, אני גידלתי את הילד 8 שנים לבד, את לא היית בכלל בתמונה, ופתאום נכנסת בגיל 8 בתמונה רק כדי ללחום בי. ואני חושבת שהיא כבר מאמינה בזה. אז זה תהליך אחד, והתהליך השני הוא שגם ברור לי שיש משהו מוסדר. האחים שם מתלכדים והולכים לעורכת דין, בדיעבד אני גם מבינה שיש תחום כזה, אפילו שעורכי דין מתמחים בו, מעט, כן, שנקרא איך לייצר ניכור הורי על מנת להפקיע את הילד מההורי האחר, ובדיעבד אני יכולה לראות גם שלבים מובנים מאוד מאוד רציונליים, אני יכולה לראות את האסטרטגיות. אז אני לא יודעת להבחין כל פעם כשיש אירועים, כשקורים דברים, אני לא יודעת להבחין מה בתוך התחום הזה שנקרא לו יותר התחום של בריאות הנפש, ומה בתחום הלוחמה שהם הכריזו מתוכנן ומסודר.
אז בואי תגידי כמה מילים, מה זה ניכור הורי?
הבסיס בעצם אומר שהילד מבקש או רוצה, מעוניין באיזשהו שלב לנתק קשר מאחד ההורים שלו, כשאין איזושהי סיבה מציאותית. זאת אומרת, מבחינים בין ילדים שכמובן עברו איזו התעללות, פגיעה פיזית מהורה מסוים, ואנחנו מדברים בעצם בניכור על מקרים שאין איזושהי פגיעה משמעותית, אבל הילד מביע רצון. אבל בתוך זה, ההגדרה הולכת ונהיית מורכבת יותר, כי בשביל לעשות דבר כזה, בעצם יש תהליכים רגשיים מאוד חזקים.
לעשות דבר כזה? כלומר, כדי שילד יגיע לעמדה כזו.
נכון.
אוקיי.
נכון. שיגיד שהוא לא רוצה את ההורה השני.
כן.
אני חושבת שבתוך כל ההגדרות, ההסכמה שיש בין אנשי המקצוע שעוסקים בזה, היא שמדובר בהתעללות רגשית ופסיכולוגית.
כלומר, כשמשתמשים במונח ניכור הורי, ההנחה היא שתמיד מעורבת בזה מניפולציה מצד ההורי השני?
כן.
Okay.
כשלפעמים גם יש כמו מחקרים שמדברים על משהו מאוד מודע ומתוכנן, יש מחקרים שמדברים על משהו שהוא לא. אחד הממצאים הם שהרבה מאוד פעמים ההורי המנקר סובל מנרקיסיזם, הפרעת אישיות נרקיסיסטית, ואז יש שם באמת איזשהו צורך מאוד מאוד גדול לסימביוזה עם הילד, לבעלות של הילד.
איך מבחינים בין, נגיד, ילד שהוא מתבגר, שכועס על, אני יודעת מה, אמא שלו שבגדה באבא שלו, ולכן הוריו התגרשו, והוא לא רוצה לדבר עם האמא, למרות שהאבא אומר, לא, בוא, זה לא קשור אליך, תלך אליה בסוף השבוע. איך מבחינים בין ניכור הורי שיש בו התערבות מניפולטיבית אינטרסנטית, לבין ניכור, אני לא יודעת אם זה המונח, ניכור, לבין תחושות מורכבות של ילד או נער כשהוריו נפרדים?
אז קודם כל זו שאלה טובה, והתשובה עליה מאוד מורכבת. יש סקירת ספרות נהדרת של דוקטור ענבל בר-און ודוקטור מזיה, עורך דין, ובסקירת הספרות הזו הם מציגים הרבה מאוד מחקרים שמבקשים לעשות הבחנה מבדלת, וגם הם גם מציגים סוגים שונים של ניכור ורמות שונות של ניכור, והמושג הזה כבר מופקר רק ממקום של ילד לא בקשר עם ההורה השני. אפשר לראות כשעושים על ילד גייזלייטינג, שהמושג שמשתמשים בו הרבה פעמים זה מוח שבוי. אני יכולה להגיד שזו חוויה, אולי החוויה הכי קשה בגידול של הילד הקטן שלי.
את מתארת בעצם הבנייה של נרטיב מסוים, בצורה מודעת, מכוונת. את יכולה לתת דוגמה למהלך כזה?
כן, ליל סדר. כשאני באה לאסוף את הילד, בדרך היא מודיעה לי להגיע לבית של אחותה, ומתברר שהם התכנסו שם כמו כל האחים, וביימו כאילו יש שם איזה ליל סדר, ומתנה גדולה שהוא היה מקבל והוא מפסיד. והילד שכמה שעה לפני זה דיבר איתי בשמחה, מסרב לצאת, ובסופו של דבר הוא יוצא, ויש סצנה של איזה חצי שעה ליד האוטו, שכל פעם כשהוא עומד להיכנס, היא מחבקת אותו ואומרת לו, אבל אתה לא חייב, אתה לא חייב, אבל אתה כן חייב. ובסופו של דבר הוא נכנס אל הרכב, באמת כועס כמו שלא ראיתי אותו אף פעם, ועם אמירות שאני תמיד חוטפת אותו ממנה, ולא נותנת לו להיות, וכל האחים יהיו שם, והם הכינו לו הפתעות, וכולם שבורי לב בגלל שאני חוטפת אותו. את הסצנה הזאת, הוא מגיע איתה הביתה, והבן הגדול שלי מנסה להתערב, האמצעי מנסה להתערב, ואנחנו פשוט לא מצליחים להרגיע אותו. אני חושבת שזה אחת הפעמים שראיתי הכי חי את איך יוצרים בביום של אירועים את הכעס אלינו. אירועים שכיחים מאוד אחרים, זה אירועים שאנחנו פשוט רואים את השינוי, נגיד בדברים יומיומיים הטובים שקורים. למשל, אם הלכנו איתו להופעה של סטנדאפיסט שהוא מאוד רצה, והלכנו כל המשפחה והוא שמח, כשיצאנו משם אמרנו שכולנו צחקנו רק מהצחוק שלו, של הילד הקטן שהוא כל כך צחק, ולמחרת אנחנו מדברים על זה ומזכירים דברים וצוחקים, ויומיים או שלושה אחר כך כשהוא חוזר משהייה אצל האמא השנייה שלו, הוא מגיע ואומר, זה היה נוראי ללכת להופעה הזו, אני לא צחקתי לשנייה, זה לא לגילי הדבר הזה. עכשיו, אלה דברים שכיחים, והוא לא משקר. זו התודעה שלו, זה המוח השבוי, זה אינדוס התודעה של הגייז לייטינג. עכשיו, הוא לא מצטט, הוא באמת מרגיש, זה מושתל. לאהוב אותי זה בגידה מבחינתה, והתהליך הרגשי, העמוק, המאוד קשה, המתואר הוא שהסימביוזה שם כל כך חזקה, היא שאם הוא אוהב אותי, הוא בוגד בה. ואם הוא בוגד בה, היא תמות. ואם היא תמות, הוא ימות. זו רמת
המחויבות שהוא גויס לתוכה.
נכון.
בעצם על כתפיו מונח שלום האם השנייה.
לחלוטין. לחלוטין, וזה בא לידי ביטוי המון פעמים. הוא מאוד דואג לה ומטפל בה. אפשר לראות את השינוי הרבה פעמים, למשל, אחרי שהוא נמצא איתי. קודם כל אני אגיד שאחת התופעות המאוד מרגיעות, זה כשהוא שם, הוא לא יכול לאהוב אותי. אני שומעת את זה בקולו בטלפון. כשהוא מגיע מיותר מיום אחד, כשהוא היה שם, לוקח זמן קצת להפשיר. אבל קצת. והוא מהר מאוד להיות, חוזר להיות הילד המחבק והאוהב והמשתף והקשור, וזה החלק האופטימי. אחד הדרכים, הדברים הקשים לראות, זה שהוא יכול להיות יום שלם, כך נהדר, ולהירדם בלילה בחיבוק ובהקראת ספר, ולהתעורר בבוקר בחיבוק, ואז אני אומרת לו, אמא הגיעה, היא מחכה למעלה. הוא לא רואה אותה, לא באותה קומה. אבל מאותו רגע הוא קפוץ. אני שם עליו את התיק, הוא כמו כועס עליי, הוא שם את התיק, אני אומרת לו, ביי, הוא יוצא וסוגר את הדלת. היא רק למעלה. היא כבר כל כך בפנים, הכל כל כך בפנים, והוא צריך לעשות את המעבר עכשיו אליה, והמעבר אליה כרוך בלמחוק אותי.
זה שינוי פאזה מיידי ודרמטי.
מאוד מאוד וכואב.
כן.
אחת התקופות הקשות זה התקופה של התחלות, אני אקרא לזה, שהיא מחליטה שהוא חולה, וזה חודשים של בדיקות רפואיות, ותורים לרופאים ואשפוזי שווא. החלק הקשה הוא לראות כמה הילד בפנים. הילד מאמין.
מאמין שהוא באמת חולה במשהו.
הוא צולע, כשהיא מחליטה שבגללי הוא ישמין, ולכן עכשיו הרגל פגועה, הוא צולע, ואז כשיש מפגש חברים, הוא רץ ושוכח שהוא צולע וחוזר לצלוע.
ואת כל הזמן בעצם, בשנים האלה, חווה את החזרה שלו ואת ההתנתקות שלו. כל הזמן את במהלך הזה.
נכון. נכון, וכל הזמן, באמת, אני אומרת שאחת ההתמודדויות גם היא שאני לא יכולה להיות אמא טבעית יותר. לפעמים זה קורה. יוצאת.
רגעי חסד כאלה.
יוצאת סיגל, יוצאת אמא, אפילו גם כשאני רוצה או כשאני לא רוצה, אבל המכוונות היא לא, המכוונות היא אני נועצת באופן קבוע באנשי מקצוע, שהם אגב מעטים המתמחים בתחום. והדרך להגיב באופן שהמטרה היא לעזור לילד שלי לגדול כמה שאפשר יותר בריא בנפשו. זה כמעט mission impossible. התהליך הזה, הסטטיסטיקות הן מאוד לרעתו. והתהליך הזה בעצם של מוח שבוי, של ילד שגדל כשהוא לא יכול לעשות את ההבחנה, מה הוא, יש נהו, יש שם פיצול מאוד גדול. ואיך משיבים לילד, איך מגיבים לילד שאומר כל מיני דברים. אחד הדברים, באמת, כשהתהליך התחיל, הוא התחיל כשסיפרתי שיש שם איזשהו חלק של הבנייה, של דברים שהם עושים שם. אז השלב הראשון שאנחנו יכולנו לראות הוא משפטים.
כשאת אומרת הם עושים, זה האחים והאם וההנחיות המשפטיות שהם מקבלים.
נכון, נכון. אז התופעה הראשונה שאנחנו רואים היא משפטים שהילד מתחיל להגיד. לא משפטים של ילד של בן פחות משמונה, של אז הוא היה, ובטח לא משפטים שקשורים למציאות חיינו. כמו, את לא באמת אימא שלי כי לא יצאתי מהבטן שלך. יש לי רק אימא אחת שהיא האימא הביולוגית. אני לא אהבתי אף פעם לשחק עם האחים שלי כשהייתי קטן כי הם היו מרביצים לי. אני אף פעם לא ישנתי פה, לכן אני לא רגיל לישון פה.
אני חושבת רגע על פן שלא כל כך התעסקנו בו, וזה הקושי לתווך את זה לסביבה. כי את מנהלת מערכת סבוכה, כואבת, שטובעת ממך הרבה מאוד במשך 3 שנים, אבל את מתארת משהו שאולי לסביבה קצת קשה להבין אותו. איך את בהקשר הזה?
את נוגעת עכשיו בנקודה מאוד מאוד כואבת. אולי אפילו אני אנצל את זה רגע בשביל לספר לך את המדרג של ההתמודדויות. כשאני מסתכלת על זה ככה רגע מבחוץ, אני אומרת, ההתמודדות הראשונה היא באמת מול ילד קטן שעובר התעללות והחשש מה יקרה לו. ההמשך הוא שני אחיו הבוגרים, וההתעללות העקיפה שהם עוברים מול מה שקורה לאח שלהם, לאמא שלהם, גם להם. הרמה השלישית היא חלק מאוד מאוד כואב, אני אפילו אגיד טראומטי עבורי, ואני אקרא לזה הבגידה, האדישות, הטיפשות, אולי אפילו הרשע שאני מוצאת במוסדות בראשם הרווחה. הרווחה שעבדתי את השנים.
כאשת מקצוע.
כאשת מקצוע, ולפעמים אני אומרת שאני מרגישה כמו מתבגרת, שפתאום, כמו התופעה הזו של מתבגר, פתאום מגלה את ההורים שלו, כן, את החלקים האפלים. ואפילו כועסת על עצמי, לפעמים אני אומרת שאולי אני נהנשת בשנים האלה, על כל השנים שהקשבתי לדוחות של הרווחה כאורים ותומים, ואז רק למה הילד שלי נהנש, נשארת השאלה. זו התמודדות באמת טראומטית. ובחלק הבא הקשה הוא באמת הסביבה, שגם שם זה נחלק. זה נחלק לאנשים קרובים, משפחה וחברים קרובים, שלא יכולים לשאת את זה. לא יכולים לשאת את הכאב, את ההתבוננות במה שקורה. ואז יש כל מיני תופעות, או של התרחקות, או של הכחשה, ממש של יצירת יחסים של בוא נהיה נחמדים וחברים, ורק לא נדבר על זה ולא נסתכל. יש אף גם תופעות של האשמה וכעס.
חווית, אמרנו לך, כי אמרת שבתחילת הקשר הסביבה אמרה, תקשיבי, יש פה דברים בעייתיים. היה קול כזה?
יש גם קול כזה, כמובן. יש קול כזה גם בכלל שיודע מה הייתי צריכה לעשות אחרת, ואז היה מתנהל.
אם רק היית מקשיבה, סיגל.
בדיוק, בדיוק. אם היית טובעת מהיום הראשון, כן. ולא מנסה לעשות הסכמים, כי אם הפרעות אישיות לא עשית הסכמים, אם היית מקשיבה, היה. כן. אם לא היית טובעת, למה בכלל את נלחמת על הילד? אולי עדיף לילד שתוותרי עליו. זו שאלה דרך אגב.
שאת שואלת את עצמך גם.
כן. אני שואלת אנשי מקצוע. אם איש מקצוע היה אומר לי שזה מה שהיה מיטיב איתו, אולי הייתי מתה שנית ועושה את זה. אבל זה לא על הפרק.
למה זה לא? אני לא מצדדת בזה, אני רק שואלת למה זה לא על הפרק.
כי אין שום התבוננות מקצועית שיכולה להגיד שזה מיטיב עם.
וגם אני מעלה אפשרות שאת לא שקטה שהוא נמצא במקום שכולו טוב. את דואגת לסביבה שבה הוא גדל, להשלכות של הסביבה הזו עליו.
אפילו את יודעת, כשהתחילה הפרידה, אחד הבנים הגדולים שלי בא ואמר לי, את יודעת, אני חושב שאח שלי הקטן יהיה בסדר. הוא יהיה שם, ושם הוא יחווה אישון ואלכוהול וכללות, ולא צריך ללמוד, ואחר כך הוא יבוא אלינו, ויום אחרי זה, והוא יחווה איך פותרים קונפליקטים, ואיך משוחחים, והוא ידע לעשות את הבחירה שלו, את לא צריכה לדאוג.
איזה תיקוף חזק מצד הבנים שלך.
מאוד.
למשהו מיטיב, איתן, שהם חווים בבית.
הם עמוד איתן בתוך כל הסערה הזאת.
את כנראה עמוד איתן עבורם. זה חזק מאוד. זה פידבק חזק מאוד. כן. אז יש בעצם, הייתי אומרת, את הבגידה הסביבתית. אני, אולי זו מילה קשה, בגידה, אבל זאת אומרת, אולי הסביבה לא מתכוונת לבגוד, נכון. אבל בפועל זה מה שאת חובה, נטישה כזו.
נכון. שעוד רובד שלה זה באמת גם אנשים חדשים, זה אי ההבנה. זה באמת כל כך קשה להבין. זה אנשים שאני יכולה לספר למישהו, אני דרך אגב נמנעת מלספר, אבל אם אני צריכה לספר למישהו, והוא מאוד אמפתי ומאוד בא לקראתי, ויכול להגיב, אבל הכל בסדר, בכל משפחה יש תקופות קשות. ומבחינתי, זה, אם הייתי מספרת לך עכשיו שהבן שלי חולה בסרטן סופני, ושנים כבר כולנו סביב זה, בכל המשאבים שאנחנו יודעים, ויכול להיות שלא נצליח להציל אותו, זה המשפט שהיית אומר לי. מאוד קשה לי להכיל את התגובות האלה, אני מעדיפה לא לספר.
כי את יודעת שיהיה קשה להבין. אפילו אם תהיה אשליית הבנה.
נכון.
כן. ודיברת גם על מפח הנפש או סתירת הלחי, שחווית מהמערכת שאמורה להיות שם לצידך. אז אם את יכולה גם לתאר סיטואציה שתדגים, מה זה אומר שאת פונה לאיש או אשת מקצוע, שאפילו השם הזה רווחה, הרי זו מילה יפהפייה, הם מגיעים משירותי הרווחה, מסיוע סוציאלי, ובסוף את חובה שם ניכור גם.
לחלוטין. ובאמת סיפור מאוד מאוד כואב עבורי. גם עם השלכות, כי באמת יש כאן איזה עניין של, אני רוצה גם לדבר רגע, אני אכניס כאן עוד איזשהו מיתוס, כשמתבוננים, ואני מתחום בריאות הנפש, כשמתבוננים על סכסוך, אז כמעט אני אגיד אפילו הקלישאות הם, בשביל סכסוך צריך שניים, ואין אמת אחת, לכל אחד יש את האמת שלו, ולכן אין מה לבדוק ולרדוף את האמת, אבל זה לא נכון תמיד. לפעמים אחד ועוד אחד זה שתיים, יש אמת אחת, אפשר לבדוק אותה, גם לחשב אותה. ואני כמעט ולא מוצאת אנשים, אלא אם כן באמת המתמחים בתחום, שיודעים שצריך להתבונן על זה ככה, שאני רחוקה מלהיות אדם מושלם, ובוודאי לא אמא מושלמת או בת זוג מושלמת.
את יודעת אגב שאת היחידה בעולם, כי כל השאר הם הורים מושלמים ובני זוג מושלמים.
ילך לאמא טובה דייה. אבל אני משתדלת, ואני לא אדם שנכנס לסכסוכים בדרך כלל, אדם שכן יודע לפתור קונפליקטים, ואני מתמודדת מול כוחות אחרים, באמת כוחות שבתחום בריאות הנפש מסומן שצריך להתנהל איתם אחרת, שאותם דרכים, אפילו דרכים טיפוליות, לא עובדות בדרך הזאת. וזה מאוד קשה כשאתה נשפט לפי הקלישאות, וזה גם מאוד פוגע, למשל לשלוח את הבן שלי לטיפול דרך הרווחה, באופן מכוון אגב על ידם. הרווחה, רצית, אמרת סצנה, בוועדת הזכירים הבנתי על מה כועסים עליי, מלבד זה שהלכו עם הסיפורים שלה, כשמנהלת הרווחה צעקה עליי, את כל הזמן מבקשת בדיקת מסוגלות הורית ומומחים בתחום הניקור, אנחנו המומחים, את לא יודעת יותר טוב מאיתנו ואת לא תקבלי אף מומחה, המומחים יושבים פה לפנייך. אז הבנתי את הפגיעה החמורה שהבאתי, ובפועל זה מה שהם עשו. הם שלחו את הבן שלי לטיפול אצל פסיכולוג שיקומי, שאמר לי שהוא רק לא מזמן פתח קליניקה, וההתמחות שלו היא עבודה עם פגועי ראש בבתי חולים. כשהספרות המקצועית כותבת במפורש, שאפילו מטפל מאוד מאוד
ותיק, מנוסה, נכון? אם הוא לא מתמחה בתחום, הוא לא הכתובת.
הוא אפילו יכול לפגוע.
כן.
ועשויה להיות שם פגיעה יותר מאשר סיוע. אז החוויה מהרווחה היא בעיקר מה שנראה לי זה שמהרגע הראשון הם רוצים לזרוק את התיק הזה. גם עליהם זה גדול מדי, חזק מדי, סבוך מדי. ולא הייתה שם שום בדיקה, שום דבר. ההתנהלות הייתה כזאת שכשאני הגעתי אל עובדת הרווחה וסיפרתי לה את הסיפור, בדיעבד הבנתי שהיא כבר פגשה את הצד השני. זאת אומרת, אני כבר דיברתי על אוזניים הרלות. אחת האסטרטגיות שם שבדיעבד אני יכולה לראות איך היא אסטרטגיה שהם למדו אותה, היא שכל דבר שהם עושים הם קודם כל מאשימים אותי. ואז כשאני מגיעה לדבר עם עובדת הרווחה או כל פעם שהוא, אני שומעת כבר שזה אני, ואז אני צריכה להגיד, לא, לא, אבל זה לא אני.
עכשיו צריכה להוכיח שאין לך אחות, וגם זה נשמע שבוי. גם הם נפלו ברשת של ההבניה המניפולטיבית נגדך.
אח שלה נשמע בלא מעט פעמים, אומר, אני אדאג במו ידיי שהילד יבנה לך את הגליוטינה. אנחנו לא נרגע עד שלא ניקח ממך את הילד ואף נשיג משבורת מלאה שתשלמי מזונות.
את חובה שאנשי המקצוע בחרו צד?
אני אפילו לא יכולה להגיד בחרו, אני אגיד נפלו מיד. כי התהליך היה אותה עובדת רווחה. ומשם כולם שומעים אותה. כשיושב ראש הוועדה אומרת, אתם לא צריכות לספר יותר את הסיפור, אנחנו שמענו כבר את הכל מאותה עובדת. ישר משם הם עברו אליה ושאלו שאלות שהבנתי כבר כמה תקשורת יש להם איתה ואיזה מידע. למשל, הייתה חופשה בדיוק של הבן שלי איתנו עם המשפחה, חופשה נהדרת, והם שאלו אותה עליה והיא סיפרה כמה הוא סבל שם, ובאיזשהו שלב הם אמרו לה, אבל אולי תתני לנו רק משהו אחד טוב שהיה שם. והיא בדמעות בעיניים אמרה, אני כל כך רוצה לפרגן ולהגיד משהו טוב, אבל לא היה, זה סבל כל כך גדול עבורו. וכשהם לוחצים עליה, אז היא אומרת, אוקיי, היא קנתה לו בסוף מתנה בהרבה כסף. והם מסתכלים עליה כולם בעיני עגל, וכשהם מסיימים איתה, הם עוברים אליי. ואני מוצפת ואומרת, שמעתי עכשיו עשרות שקרים, אני אתחיל לענות עליהם אחד אחרי אחד, ואני אומרת, אני רוצה להתחיל בלומר שני דברים כלליים על עצמי. הראשון, אני לא בן אדם שמשקר. ומיד כשאני אומר את הדבר הזה, עובדת סוציאלית אחרת, מתפרצת את הדברים שלי ואומרת, את לא משקרת, את עשית כך וכך 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 וכך. ובאיזשהו שלב כשאני מתחילה לאסוף את עצמי ומנסה שוב לדבר, אז המנהלת של הרווחה מתנפלת עליי עם מה שסיפרתי קודם, את לא תבקשי את שם מקצוע, אנחנו את שם מקצוע. ואני נעלם את דום. וזה הדוח שמוגש לבית משפט, עם 12 אנשי מקצוע חתומים עליו, כאילו נעשתה שם בדיקה מקיפה. אגב, כשאני חוזרת מהיום הראשון, מהמפגש הראשון עם עובדת הרווחה, אני אומרת לה, את תשמעי שני סיפורים סותרים. וכל מה שאני מבקשת מכם זה לבדוק, תלכו לבית ספר, אל תבקשו דוח, תלכו לבית ספר שיספרו לכם, כי קרו שם דברים נוראים שאנשים ראו שם. תתקשרו, תדברו עם הילדים הגדולים שלי, מגיע להם גם להשמיע את קולם. תפתחו תיקי רווחה לגבי המשפחה שלה, תבדקו. והתשובה היא, אנחנו לא חוקרי משטרה. דבר לא נבדק. אם לא היה מתמזל מזלי עם שופט אמפתי וחכם, שהיחיד, איש המקצוע, היחיד עד היום שקרא את החומרים שנשלחו אליו, ושאל גם את הצד השני שאלות ברחל בתך הקטנה,
הוא היה נלקח
ממך. הוא היה נלקח. התזכיר דיבר על להוריד ממני לילות, להוריד ממני זמנים. לשופט שמשהו לא הסתדר, הוא ראה כל מיני דברים שהתזכיר דיבר על האם הביולוגית. הוא גם, התזכיר דיבר על כך שהילד, דרך אגב הרווחה כמובן הזמינה את הילד לראיונות, רק כשהיא מביאה אותו. לא משנה כמה פעמים אמרתי, תקשיב, אולי זה ישנה אפילו רק אם הוא ידע. חלק מה, כשאמרתי שהיה תהליך מאוד מוסדר של דברים, כדי כן. ליצור את הניקור, כדי לשבות את מוחו, היה לקנות לו עוד פלאפון, שהיא קנתה לו כמובן, ואמרה לו שזה פלאפון, שיכולה לעקוב אחריו, להאזין לו, ושהוא חייב להיות כל הזמן mm-hmm. צמוד אליו.
Big brother.
לגמרי. והילד מצידו, דרך אגב, גם התחיל לומר, את יודעת שכשאני אצלך, אמא כל הזמן בסביבה, היא כל הזמן בבית, היא שומרת עליי. עכשיו, היא גם ישבה בחוץ בשיחות עם הרווחה, גם בשיחות עם הפסיכולוג, דרך אגב, עם הפלאפון, שאני לא יודעת כמה היא הזינה או לא, אבל הוא יודע שהוא מוגן שם, אם הוא רק יאמר את הדברים הנכונים. הדברים האלה לא שינו לרווחה. זה לא משהו שהם צריכים לבדוק אותם, נהפוך הוא. אם הייתי אומרת אותם כמו שאני אומרת עכשיו, הייתי עוד יותר נאשמת בציור שהיא צעירה עליי. שכל העניין הוא...
היית מוכיחה כן. את מה שהיא טענה כלפייך.
למשל, הטענה המרכזית שלה מבוססת על זה שאף פעם לא גידלתי אותו. ושפתאום הייתי בייביסיטר מדי פעם. לצערי, כשזה הגיע לדיון הוכחות בבית משפט, שבסוף לא התקיים, אבל הכנו אותם, זו הייתה עבודה מאוד מאוד כואבת, אבל כל כך קלה להוכיח, זה כל כך קל. זה ילד שגדל אצלי, עשינו אותו ביחד בתהליך ארוך של הפריה, עד גיל 3 היה לו רק בית אחד אצלי, אחר כך היו ימים קבועים, תמונות כמובן, מהריסה ועד מיטה וחצי. זה מאוד קל להוכיח את זה, רק שעד היום אף אחד לא פתח
כן.
את החוברת הזאת.
צריך שמישהו יראה אחד, את כל העדויות האלה, כדי שיהיה להן משקל.
כן. אבל מבחינת הרווחה, אני לא גידלתי אותו.
אז רגע, אז באורח פלאי, קיים השופט הזה.
נכון.
איפה משפטית, איפה אתן עומדות היום?
אז בזכות השופט, יש הסדר הראייה, מחויבת להסדר הראייה האלה, ואני רואה את הילד באופן קבוע, הוא מגיע, יש קשר מאוד מאוד טוב, ויש בית משפט פסק לתיאום מורי, אנחנו הולכות לתיאום מורי, השופט, למשל אני אצטט את הדברים של השופט שאני מאוד מעריכה, והוא אמר, הוא הציע תחליף את שפת הקונפליקט בשפה של הידברות ביניכם. וזה אומר לסגור את התיק בבית משפט, להיפרד מעורכי הדין, ולעבוד עם איש מקצוע שהתפקיד שלו באמת הוא לגשר. שאני חייבת לומר, נשים מקסימות במקום שאני אמליץ עליו בכל פה, לאנשים שנמצאים בסכסוך, לא לאנשים שמתמודדים עם הפרעות מהסוג הזה. כי הן באמת מאוד מאוד משתדלות, ובאמת מאוד נאמנות ומסורות, אבל חסרות עונים. בסקירה הספרותית של דוקטור ענבל ברון, שאני חייבת להגיד שעושה עבודת קודש בנושא, היא מדברת על זה, הם מדברים על זה שם, שמחקרים מראים, שהתערבות ראשונית של הרווחה יכולה לעצור תהליך כזה. ואני אישית יכולה להעיד, באמת לא מחקרית, אלא על המקרה הספציפי, שאם יש מקום שאומר לא די, כמו כבוד השופט שידע לעשות את זה, זה מאפס. זה מאוד עוזר לכל הצדדים. ומתוך זה שהם עשו הפוך, אני אפילו אגיד בחרו, קנו את הסיפור, התעצלו לבדוק אותו, הלכו על הדרך הקלה, היא מספרת סיפור קל, שגרתי, אני מספרת סיפור על התעללות, ועל טעות מאוד גדולה שלהם, זה נוראי להקשיב לי. ומתוך זה שהם הלכו עליהם, אני אפילו מעזה לומר, הדם של הילד שלי על ידיהם, הם יכלו לעצור את זה.
הם ליבו את השערה הזו.
לחלוטין.
את יודעת, אני חושבת, יצא לי כאן לשמוע בשיחות, של מתי קשר הורי מסוים שיתאפיין בהכלה וקבלה ומשהו כזה אינסופי, סובלני מאוד, מתי דווקא יחס כזה היה לרועץ במקום לשים גבול, להגיד לא, זה קו אדום, או לא, את זה אני לא מקבל. זה נשמע לי דומה.
באותה סקירה שדיברתי עליה, מדובר בעדינות על מאפייני ההורי המנוכר. ואחד הדברים שאני יכולה להתחבר עליהם, זה שזה אנשים שבורחים מאימותים. אני יכולה לראות את מקומות בעבודה, שאני מתנהלת ככה, ואני יכולה לראות גם מקומות בזוגיות. זה קצת מפתיע לגביי, כי אני אישה אסרטיבית, אבל אני כן אומר שהפסיכולוגית שלי אומרת לי את זה שנים, עשה לעבוד איתי על זה שנים, של מול תוקפנות אני נסוגה. ואני לומדת, לצערי זה אחד הדברים שאני לומדת, ממש רק בשנה האחרונה, להחזיר אחת אפיים, לא ממקום של נקמה, למרות שגם זה צורך שעולה לפעמים, אבל אני משתדלת לטפל בו באופן בוגר, ממקום של לעצור, ממקום של לעצור. ועכשיו אני גם במחשבות ובדיקות איך עושים את זה מול הרווחה. האמירה שאני שומעת היא שאין גוף שמור יותר מהרווחה.
אני חייבת להגיד שהריקוד הזה, המורכב, בין הכלה וקבלה, שמה זה? אלה ערכים הומניסטיים שאנחנו חותרים עליהם ושואפות עליהם, לבין שמירה עצמית, שמירה על היקרים לנו, אסרטיביות, סמכותית, בשם הדברים הטובים, לא כתוקפנות. אני חושבת שזה ריקוד מאוד מורכב, שאולי כל החיים אנחנו צריכות להשתכלל בו. אני אוסיף פה שני היבטים שהם עוד יותר מאתגרים את זה, אחד שאנחנו נשים, והשני שמדובר בעולם בריאות הנפש.
לחלוטין.
כן. אז זה נשמע לצד כל התמונה הזו, נדמה היה לי שאני שומעת מדברייך, שהיום גם המערך המרובע הזה של את ושלושת ילדייך, וגם הקשר בינך לבין בנך הצעיר, במקום טוב יותר, משוקם משהו. האם זה נכון או שאני ב-wishful thinking?
אני אפילו אגיד שהמהלך לא הצליח.
שלה ושל כן. משפחתה.
כל שלושת השנים האלה הקשר נמשך. היו שלבים, באמת השלבים הראשונים שבו בהם לא הבנתי מה קורה, ובאמת הילד היה מפוצל לחלוטין ואמר דברים מאוד קשים. מה שאני מתבוננת, ואני לא יכולה להגיד באופן אובייקטיבי, אבל אני מקווה שיש התקדמות בו, בילד, בעבודה שלו עם הפיצול. לפעמים נדמה לי שיש איפור, לפעמים נדמה לי שיש שם משהו עמוק בפנים שמבין מה קורה לו. וזו התקווה, זו התקווה הגדולה.
אז איזה נס יש בחיים שלך, סיגל?
אז יש לי נס גדול, והוא כרוך באנשים. דיברתי כל כך על אכזבה וכעס מאנשים, אבל זה גם מה שמחזיק. וזה מתחיל בילד הקטן שלי, של ילד עם חוסן. הוא שומר, הוא שומר, ולמרות כל מה שאמרתי, הוא אוהב אותנו. והוא שמח להיות איתנו. וזה ממשיך בשני הבנים הגדולים שלי, שאני נפעמת לראות איך הם מצליחים להמשיך בחייהם ולהתקדם, ואפילו להיות אנשים אוהבים ותורמים לחברה, בלי להתכחש. ההפך, הם מאוד מחוברים, מסורים לאח שלהם ואליי, ומחוברים לכל מה שקורה. זה באמת יכולת מדהימה בעיניי. שהיא נס. ואני אגיד, באמת האנשים הטובים שבדרך, זה משהו יקר ערך ברמה של להיות או לחדול. זה החברה אחת שמחזיקה את זה. זה הפסיכולוגית שלי שהוכיחה לי מסירות מהי. זה האשת צוות אחת מבית ספר שאמרה, אני אלך על זה, אני ראיתי.
מבית הספר של הילד
הצעיר. של הצעים. הילד, כן, שבית הספר ששותק, הוא לא רוצה להסתבך עם הדברים האלה, אבל יש שם, יש את הצוות הזו, שאמרה, גם אם לא ראיתי הכל מה שראיתי מספיק, בשביל שלא חשוב מה אני אסכן, אני אהיה שם, ואני אעשה את מה שצריך לעשות. ובמקום העבודה שלי, שיחה מאוד מחזקת, עם שתי בחירות נחזקות, שפתחתי בפניהם את הדברים, והכירו את הנושא, והיו במקום של להכיר אותי.
לראות אותך.
אלה באמת האנשים שלא הייתי מחזיקה. לא הייתי מחזיקה אם הם לא היו.
ולאיזה נס את עוד מייחלת?
אני אגיד קודם כמעט את המובן מאליו, ששלושת הילדים שלי ייצאו מזה שלמים ובריאים נפשית, יגדלו להיות אנשים גדולים וטובים. הייתי שמחה גם להגיד, אבל זה נשמע לי כל כך כמעט אפילו מגי, שמישהו יעצור אותה ושמישהו יבדוק את הרווחה, שמישהו יעשה שם בדק בית פעם.
תודה רבה סיגל.
תודה רבה לך דני.
תודה גדולה לסיגל. תודה לצחי אשר שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם ולכם על התגובות החמות והמחזקות. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי taliasher.com ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.